שלום וברכה, מסרד בבא קמא דף למדי, אנחנו מתחילים בדף למדה לדמות ב', שורה שמינית מלמטה. תני, שנה רבי אבא הוא קמי, לפני דרבי יוחנן, את הברייתא הבאה. שהתורה חייבה בשבת רק על מלאכת מחשבת, דהיינו, מלאכה חשובה שיש בה יצירה או תיקון, ולכן כל המקלקלים פטורים לעניין שבת. אבל אומרת הברייתא שזה חוץ מחובל ומבעיר. ותם הדבר מפורש במסכת שבת בדף קופ-וו. שמזה שהייתה צריכה התורה לומר ייתור בפסוק כדי שנתיר לעשות ברית מילה בשבת, למרות שברית מילה מקלקלת את גופו של התינוק, אז זה מלמד ששאר מלאכת חובל אפילו בצורה של מקלקל חייבים עליה. וכן, מזה שאסרה התורה לשרוף בת כהן שזינתה בשבת על ידי בדין, והשריפה באה שם לידי ביטוי שממיסים מתכת באש ושופכים אותה לתוך הגרון של בת הכהן. והרי זו דרך של קלקול ולא תיקון, ומכאן לומד את הברייתא שמקלקל בעברה יהיה חייב. עד לכאן לשון הברייתא, ואמר לו רבי יוחנן לרבי אבאו, פוק תני לברא. צא ותשנה את הברייתא הזו מחוץ לבית המדרש. מפני שרבי יוחנן סובר שהברייתא שאמרה חוץ מחובל ומבעיר, אינה משנה. דהיינו, היא לא התקבלה להלכה. כי גם מלאכות חובל ומבעיר בדיוק כמו שאר מלאכת מחשבת, העושה אותם שלא לצורך יצירה או תיקון יהיה פטור. הוא ממשיך רבי יוחנן ואומר לרבי אבאו, ואם תמצא לומר משנה, אם תרצה לומר את הברייתא באופן כזה שהיא כן תתאים לפסיקת ההלכה, אז תפרט שהחובל זה בצריך לכלבו, שעל ידי החבלה הוא צריך שייצא דם כדי להאכיל את כלבו, והמבעיר בצריך להפרו. ובאופן הזה זה נחשב מקלקל על מנת לתקן, שהשריפה והחבלה הם קלקול בפני עצמם, אבל ביחס לכלב וביחס לצורך באפר זה נחשב כתיקון. מקשה הגמרא על רבי יוחנן תנן, הרי שנינו במשנתנו, שורו שהדליק את הקדיש בשבת, הבעלים חייב. לעומת זאת, והוא עצמו שהדליק את הקדיש בשבת, הוא יהיה פטור מלשלם על הנזק. וקטני וכתבה המשנה, הוא דום ידי שורו. שהמקרה שהשור הדליק את הקדיש, דומה למקרה שהאדם הדליק את הקדיש. אז מה שורו דלא קבעי לי, שהוא ודאי לא צריך את ההדלקה לצורך האפר, הפכנו דף, אף הוא נמי דלא קבעי לי. אז כך גם ביחס לאדם מדובר שהוא לא צריך את האפר שנוצר מהשריפה, כך שמדובר פה על קלקול נטו. וקטני וכתוב בברייתא שהוא פטור מתשלומין מפני שהוא נידון בנפשו. זאת אומרת שגם על מלאכת מבעיר שהיא מקלקל בלבד יש חיוב מיתה. וקשה על רבי יוחנן. יתרץ לכך רבי יוחנן שלא באה המשנה לדמות את האדם אל השור, אלא להפך, שורו דום ידידי. המקרה של השור נלמד ודומה למקרה של האדם. מהו האדם פטור מתשלומין היות שהוא חייב מיטה במקרה דקבעילי, שהוא שורף את הגדיש כי יש לו צורך באפר שייווצר מהשריפה, אף שורו. מדובר על מקרה שהוא שרף את הקדיש משום דקבעילי, שהוא צריך את האפר שייווצר מהשריפה. ומאיר רשי, שאין הכוונה שאם השור לא צריך את האפר, אז הוא יהיה פטור מלשלם. אלא מוכרח רבי יוחנן להעמיד את שני המקרים באופן זהה, שיש צורך באפר שהוא תוצר של השריפה, כאשר במקרה של השור הוא יהיה חייב בתשלומין, ולעומת זה במקרה של האדם הוא יהיה פטור מתשלומין. שהרי כך משמע מהמשנה, דבמקום שזה חייב, זה פטור. כי לשיטת רבי יוחנן, אם היינו מעמידים שהשור לא צריך את האפר שנוצר מהשריפה, אז לא ניתן היה להבין את המשנה שיש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו. שהרי גם האדם ששרף את הגדיש במידה והוא לא צריך את האפר, הרי לשיטת רבי יוחנן, הוא לא חייב מיטה, וממילא הוא חייב בתשלומין. ושואלת הגמרא, שורו איך היא משכחת לה? איכן מצינו שור ששורף גדיש כי הוא צריך את האפר? אמר לי, עונה על כך רב אביה, אחא במה יסקינן? כאן במה מדובר? בשור פיקח. דהיינו שור חכם, שעלתה לו נשיכה בגבו, וקבאי למיקלי ויגנדר בקוטמה. השור הזה למד עזרה ראשונה, והוא רוצה לשרוף את הגדיש, כדי לשים אפר על המכה שיש לו בגבו. שואלת הגמרא, ומנאי דינן, מאיכן אנחנו יודעים שאכן לכך התכוון השור בשעה שהוא שרף את הגדיש? שהיות שאמרנו שמדובר במקרים מקבילים, אז כשם שבמקרה המקביל, רק במידה וברור לנו שהאדם שרף את הגדיש כי הוא צריך לאפר, אז הוא יהיה חייב במיטה וממילא פטור בתשלומין, אז גם לגבי השור צריך שיהיה ברור שהוא שרף את הגדיש כי הוא צריך את האפר. שהרי אם מדובר במקרה שלא ברור שהוא צריך לאפר, אז אין כאן קיום לדברי המשנה שיש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו. מתרצת הגמרא שאנחנו רואים שהשור צריך את האפר, דלבטר דקליי, כי לאחר שהוא עשה את השריפה של הגדיש, כמיגנדר בקוטמה, הוא מתגלגל באפר של השריפה. עוברת עכשיו הגמרא לפסים מציאותיים, ומי איקה כאי גוונה? האם יש מציאות של שור כזה חכם? מתרצת הגמרא, אין, אכן יש שור כזה חכם. דהו תורה, אותו שור, דהו בי רב פאפה, שהיה בביתו של רב פאפה, ורב פאפה היה מתעסק בעשיית שחר. דהו הקיבין לחינכי, ולאותו שור היה כאב שיניים. אייל ופתקל לנזייתה, נכנס השור לביתו של רב פאפה, ודחף את כיסוי הכלי שהשחר בתוכו, ושתי שחרה ויצי, ושתה את השחר והתרפא. אמרו, שאלו רבנן קמי לפני דרב פאפה את השאלה הבאה, מי מצית אמרת שורו דום ידידי? האם ניתן להסביר כהסברו של רבי יוחנן, שהמשנה מדמה את המקרה של השור למקרה של האדם? והקטני, והרי כתוב במשנה, שורו שביש פטור, והוא שביש חייב. ואם נסביר כרבי יוחנן ששורו דום ידידי, שלומדים את המקרה שאירה לשור מהמקרה שאירה לאדם, הרי מתי אדם חייב לשלם בושת? רק כאשר הוא התכוון לבייש, ושורו שנתכוון לבייש, איך היא משכחת לה? באיזה אופן זה ייתכן? הרי ודאי שאין דעת בשור לבייש אדם. ענה להם רב פאפה שאכן שור לא יכול להתכוון לבייש אדם, אבל מספיק להעמיד כגון שנתכוון להזיק, שבמקרה המקביל לגבי אדם שהתכוון להזיק, זה מספיק כדי לחייב אותו בתשלום בושת. דאמר מר בברייתא, שאדם שנתכוון להזיק את חברו, חייב גם בתשלום בושת, אף על פי שלא נתכוון לבייש אותו. עד לכאן הסבירה הגמרא, שהמשנה שלנו מסתדרת עם דעתו של רבי יוחנן, כי במשנה מדובר, שהאדם פטור מתשלומין כי הוא חייב על ההבערה, מפני שהוא צריך את האפר. ולכן גם במקרה המקביל עם השור מדובר, שהשור צריך את האפר. רבא אמר, שניתן להעמיד את המשנה כשיטת רבי יוחנן, גם כאשר השור והאדם לא צריכים את האפר. שמה שאמרה המשנה שהאדם פטור מתשלומין, זה לא משום הכלל של קימלי בדרה במיני, שהיות שהאדם חייב מיטה אז הוא פטור מתשלומין, כי ניתן לומר, מתניתין שמשנתנו מדברת בשוגג. ובאופן הזה, למרות שאין חיוב מיטה על האדם, הוא עדיין פטור מתשלומין. וכדתנא דבחזקיה, כדברי הברייתא שנשנתה בבית המדרש של חזקיה, דתנא דבחזקיה. מכה אדם ומכה בהמה הוקשו יחד זה לזה שנאמר בפסוק ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. כשם שמה מכה בהמה לא חילקת בה בין אם הוא עיקה בשוגג בין אם הוא עיקה במזיד, בין אם הוא עיקה אותה מתכוון בין אם הוא עיקה אותה לשאין מתכוון, בין אם הוא נתן את המכה בדרך ירידה שתנועת המכה הייתה מלמעלה למטה, לבין אם הוא עיקה אותה לדרך עלייה שתנועת המכה הייתה מלמטה למעלה. שבכל המקרים הללו אין מצב לפוטרו מממון, שהרי אדם הוא עד לעולם, אלא בכולם לחייבו ממון. אז אף מכה אדם, והרג אותו, שהפסוק פטר אותו מתשלומין, היות שהוא מתחייב מיתה, לא תחלוק בו, בין אם הוא הרג אותו בשוגג, לבין אם הוא הרג אותו במזיד, בין אם הוא מתכוון להרוג אותו, בין לשאין מתכוון להרוג אותו, בין אם הוא הרג אותו שהמכה הייתה בדרך ירידה, דהיינו מלמעלה למטה, לבין אם המכה הייתה לדרך עלייה. זאת אומרת שהמכה הייתה מלמטה למעלה, למשל, כאשר הוא הרים את הגרזן והרג אותו כלאחר יד, והגמרא במסכת מכות אומרת שבאופן הזה הוא פטור מגלות, אפילו אחי, בכל מקרה שהתוצאה שלו היא הריגת אדם, לעולם המכה יהיה פטור מתשלומין, ולא תחלוק בו שבחלק מהאופנים לחייבו ממון, אלא לעולם לפוטרו ממון. ולכן אומר רבא, שגם במקרה שהוא חילל שבת בשוגג והוא פטור ממיטה, הדין שהוא פטור מלשלם על הנזק שנגרם. אמרו לי, שאלו רבנן לרבא, מי מצית מוקמת לה? האם אתה רוצה להעמיד את המשנה שהאדם מדליק את הקדיש בשבת בשוגג? ובגלל ההיקש בין מכה אדם למכה בהמה, הוא יהיה פטור מתשלומין? מפני שנידון בנפשו קטני. הרי המשנה אמרה שהטעם שהוא פטור מתשלומין, זה מפני שהוא נידון בנפשו. משמע שהוא כן מתחייב מיתה. ענה להם רבה, הכי כאמר, כך צריך לפרש את כוונת המשנה, שכיוון דבמזיד אם הוא היה עושה את זה, הוא היה נידון בנפשו, ויחידמי, ובאיזה אופן מדובר, דקה ביי לאפרו. במידה והוא היה שורף את הגדיש מפני שהוא היה רוצה בתוצר שזה האפר, השתה. אז גם עכשיו שמדובר שהוא עשה את ההבערה בשוגג, הדין שהוא יהיה פטור מתשלומין, משום ההיקש, מכה אדם ומכה בהמה. ואומרת המשנה, שור שהיה רודף אחר שור אחר, והוזק השור הנרדף. זה הבעלים של השור הנזק אומר, שורך הזיק, וזה הבעלים של השור המזיק אומר, לא, כי אלא, שורך בסלע לקה, דהיינו, מתחכך היה בסלע, ולכן הוא לקה. הדין אומרת המשנה, שהמוציא מחברו עליו הראיה. וכן במקרה שהיו שניים רודפים אחר אחד, ומדובר ששלושתן הם של שלושה בני אדם שונים, ולא ידוע מי מבין שני השברים גרם את הנזק. כאשר זה בעל השור האחד אומר לא שורי הזיק אלא שורך הזיק, וזה בעל השור השני אומר לא שורי הזיק אלא שורך הזיק. הפכנו דף, במקרה כזה שניהם פטורים, שהרי כל אחד דוחה את הניזק ואומר לו השני הזיק, והוא לא יכול לתבוע ממנו את הנזק שהרי המוציא מחברו עליו הראיה. אלא אם כן, היו שניהם השברים שהזיקו של איש אחד, שבמקרה כזה שניהם חייבים, כפי שתפרש הגמרא. ואם היה אחד מהשברים של המזיק גדול ואחד מהשברים של המזיק קטן, הניזק אומר, השור הגדול הוא זה שהזיק לשור שלי, ויש לו אינטרס לומר כך, כי יש בגופו של הגדול שווי של חצי הנזק שנגרם. והמזיק לעומה הזאת אומר, לא כי, אלא הקטן הוא זה שהזיק לשורך. ולכן, מדמי השור הקטן תיקח חצי נזק, והיות שאין בגופו לשווה חצי הנזק, אז את המותר של חצי הנזק שלא תגווה מהקטן, אתה תפסיד. ועל אותו עיקרון, אם אחד השברים היה תם ואחד מהם היה מועד, והניזק אומר, המועד הוא זה שהזיק את השור שלי, ולכן מגיע לי לקבל תשלום נזק שלם, והמזיק אומר, לא כי אלא תם הוא זה שהזיק את שורך, ולכן מגיע לך לקבל רק חצי נזק, הדין בשני המקרים הללו, שהמוציא מחברו עליו הראיה. וממשיכה המשנה, אם היו הניזקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, והמזיקים גם הם היו שניים, אחד תם גדול ואחד תם קטן. הניזק אומר שהשור הגדול הזיק את הגדול והקטן הזיק את הקטן, והמזיק לעומת זאת אומר לא חי, דהיינו אמנם שני השברים שלי הזיקו את שני השברים שלך, אלא שהקטן הזיק את הגדול. כך שאף על גב שחצי נזקו של השור הגדול הוא מרובה, אתה לא תיקח ממני אלא את השווי שהשור הקטן שלי שווה, והשור הגדול שלי הוא זה שהזיק את השור הקטן שלך. כך שאת החצי נזק של הקטן שלך אתה תגווה מהשור הגדול שלי. ועל אותו עיקרון, אם אחד מהשברים המזיקים היה תם ואחד מהם היה מועד, הניזק אומר, המועד שלך הזיק את הגדול, ותשלם לי את מלוא הנזק שנגרם לו, והתם שלך הזיק את הקטן, ועליו אתה חייב לשלם לי חצי נזק, והמזיק לעומת זאת אומר, לא חי, אלא השור התם שלי הוא זה שהזיק את השור הגדול שלך, והשור המועד שלי הוא זה שהזיק את השור הקטן שלך, גם במקרה הזה, המוציא מחברו עליו הראיה. ומביאה הגמרא שאמר רבי חייא בר אבא, זאת אומרת שניתן להשיג מדברי המשנה שחלוקים עליו חבריו על סומכוס, דאמר שממון המוטל בספק חולקים. שהמשנה הראשונה בפרק ה' סתמה כדברי סומכוס שאמר בדף מ"ו בברייתא לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה מת בצידה, ולא ידוע אם היא הפילה את העובר לפני הנגיחה או לאחר הנגיחה, שזה ממון המוטל בספק, והתובע והנתבע חולקים בו. ובא רבי חייא בר אבא לומר שמהמשנה שלנו אנחנו שומעים שנפסק כרבנן שחלקו על סומכוס, שהרי מדובר על ממון המוטל בספק, ואמרה המשנה מוציא מחברו עליו הראיה. ומדגיש תוספות שסומכוס אמר ממון המוטל בספק חולקים דווקא במקרה כגון במשנה שלנו, שהספק נוצר במציאות ולא משום טענות הצדדים, בדומה למקרים נוספים בהם נחלק סומכוס, כגון מחליף פרה בחמור והמליטה הפרה, ולא ידוע אם היא המליטה לפני או אחרי ההחלפה, וכן, והמוכר שפחתו הכנענית וילדה, ולא ידוע אם היא ילדה לפני או אחרי המחירה, שבכל המקרים הללו, גם בלא טענות התובע והנתבע, ראוי היה לבדין להסתפק מה האמת. אבל במקום שהספק נוצר על ידי טענות שני הצדדים, לא נחלק סומכוס על חכמים. שהרי לפי מי שמסביר בדברי סומכוס, שכאשר שני הצדדים טוענים בוודאות את טענותיהם, האם במקרה שאמר אדם לחברו, תלית זו שאתה לבוש שלי היא בוודאות? ודאי שבמקרה כזה, סומכוס לא אומר שהם חולקים את התלית. אמר לי, שאל רבי אבא בר ממה לרבי חייא בר אבא, האם אמר סומכוס שממון המוטל בספק חולקים, אפילו כאשר שני הצדדים טוענים את טענותיהם בבריא וברי? הוא מסביר רש"י את שאלתו של רבי אבא בר ממל, מזה שאתה רבי חייא בר אבא אמרת שמשנתנו היא לא כשיטת סומכוס, זאת אומרת שלשיטתך סומכוס אומר שגם במקרה ששני הצדדים טוענים טענת בריא, למשל אם הנתבע טוען בריא לי שאיני חייב לתובע, והתובע לעומת זאת אומר בריא לי ודאי לי שהוא חייב לי את הכסף, כיוון שלבית הדין יש ספק מי מהם דובר אמת, אמר סומכוס שהם חולקים את הכסף? אמר לי, ענה לו רבי חייא בר אבא, אין, אכן אמר סומכוס, שאפילו כאשר שני הצדדים טוענים בריא ובריא, הדין שחולקין. ומשמע מדברי רבי חייא בר אבא, ומשאלתו של רבי אבא בר ממל, ששניהם הבינו, שבמשנה שלנו מדובר על טענות של בריא ובריא. ושואלת על כך הגמרא, וממי, מה מכריח אותך לומר, דמתניתין בבריא ובריאו? נעל כך הגמרא, מפני דקטני, כי כתוב במשנה את הלשון, זה אומר שורך הזיק, וזה אומר לא חי, אלא הנזק נגרם מהסלע שהשור שלך התנגש בו. והמשנה לא נקטה בפי המזיק את הטענה, שמא שורך התנגש בסלע, אלא הוא אמר בצורה ודאית, לא חי, אלא שורך בסלע לקה. ומכאן הוכחה ששני הצדדים טוענים טענת בריא. מה תקיפלה מקשה רב פאפה על דברי רב חייא בר אבא? מדריש הבריא הוא בריא, מזה שהעמדת את הרישה של המשנה, שגם התובע וגם הנתבע טוענים בענת ודאי כי נקטה המשנה לשון של לא חי, אז בהכרח שהסיפה של המשנה נמי גם היא עוסקת כאשר התובע והנתבע אומרים טענות בריא הוא בריא, שעלו גם בסיפה, כמו ברישה נקטה המשנה את הלשון של לא חי. אבל אם כך, אם הסיפה, תאמר שבמקרה הראשון הסיפה של המשנה, שכאשר היה אחד השברים גדול ואחד קטן, הניזק אומר שהגדול הוא זה שהזיק את השור שלו, והמזיק אומר לא חי אלא הקטן הוא זה שהזיק את השור שלך. ועל אותו עיקרון, אם אחד השברים של המזיק היה טעם ואחד היה מועד, והניזק אומר המועד הוא זה שהזיק לי את השור, והמזיק אומר לא חי אלא הטעם הוא זה שהזיק את שורך, ואמרה המשנה מוציא מחברו עליו הראיה, וניתן לדייק, אם הניזק לא מייטי לא מביא ראיה לדבריו, שאכן מגיע לו תשלום גבוה יותר, אז הוא שקיל כדי אמר מזיק. הוא יאלץ להסתפק ולקחת סכום נמוך יותר, כפי שאמר המזיק. אבל אם כך, נמת יבת יובטה, הרי יוצא שיש פה סתירה לדרבה בר נתן, דאמר שאם טענו חיטים והודלו בסעורים, הדין שהנתבע פטור אף מדמי הסעורים. שהרי הטענת התובע כלפיו, לא נתתי לך סעורים אלא חיטים. מה שבעצם אומר שהוא מוכל, על הודעת הנתבע שהוא חייב לו סעורים. לפי הכלל הזה, כאשר הניזק טוען בבריא שמגיע לו את התשלום הגדול יותר, אז הוא בעצם סותר את טענתו של המזיק, ומדוע אמרה המשנה שהמוציא מחברו עליו הראיה. ולא מסתבר שדברי רבא בר נתן נדחים, שהרי הוא אומר דברים הגיוניים שלא מצאנו מי שחולק עליהם. אלא בהכרח, כדי שהמשנה תסתדר עם דברי רבא בר נתן, צריך להעמיד את המשנה בבריא ושמה. אבל מקשה הגמרא על דברי רב פאפה, דקאמר ברימן ודקאמר שממן. לדבריך רב פאפה, מי מהצדדים אומר את טענת הבריא, ומי מהצדדים אומר את טענת השמה? הנה, אם האם נאמר, דקאמר הניזק את טענת הבריא, וכאמר המזיק את טענת השמה, אקת אלי מת יבת יובטה דרבא בר נתן.
באופן הזה, עדיין יש סתירה לדברי רבא בר נתן.
שהרי דברי הניזק עדיין סותרים בוודאות את דברי המזיק, והמשנה אמרה, מוציא מחברו עליו הראיה, אבל לפי הכלל של רבא בר נתן, הדין היה צריך להיות שהמזיק פטור מלשלם. אלא תאמר להפך, דקאמר הניזק טענת שמה וכאמר המזיק טענת בריא? ומדי סיפה, ועל פי זה שאתה מעמיד את הסיפה של המשנה, שהניזק אומר את טענת השמה והמזיק אומר את טענת הבריא, אז בהכרח מהחידות הלשון במשנה, שברי שנמי גם שם מדובר שהניזק אומר את טענת השמה והמזיק אומר את טענת הבריא? אבל זה הרי לא ייתכן, שהרי בשונה מהסיפה, שם הניזק טוען טענת שמה, ולא ברור לו האם הוא זכאי לתשלום הגדול או לתשלום הקטן, הרי ברישה טענת השמה של הניזק עומדת מול טענת בריא של המזיק שאומר שהשור בכלל לא הוזק מהשור שלו אלא בסלע לקה. וכי ייתכן שבאמר סומכוס אפילו בהה במקרה כזה שהוא רק כוחו של הנתבע שחולקים התובע והנתבע את הממון מספק, ובתגובה לכך דאיצטרי חתנה של המשנה שלנו להשמועינן דלא חולקים את הממון בספק. והרי ודאי שבמקרה כזה גם סומכוס מודה שהמוציא מחברו עליו הראיה. וממילא נדחתה קושייתו של רב פאפה על רב חייא בר אבא, כי לא ניתן להעמיד את המשנה בטענות בריא ושמה. דוחה הגמרא את הקושייה שלא נדחו דברי רב פאפה, כי ניתן להעמיד את הסיפה של המשנה שהניזק טוען את טענת השמה והמזיק טוען את טענת הבריא. וברישה של המשנה לעומת זאת מדובר שהניזק טוען את טענת הבריא והמזיק טוען את טענת השמה. ועל פי זה, הרישה של המשנה היא לא כדעת סומכוס, שהרי הוא אמר שבטענת בריא ושמה יחלוקו. וקשה על רב חייא בר אבא, שהעמיד את המשנה כדעת החולקים על סומכוס, בטענת בריא ובריא. מקשה הגמרא על קושייתו של רב פאפה, והלא דם יריש על הסיפה. הרי אם בסופו של דבר, העמדת את מקרה הסיפה של המשנה שהניזק טוען שמה, והמזיק טוען בריא. ולעומת זאת את הרישה של המשנה העמדת שהניזק טוען בריא והמזיק טוען שמה, אז כיוון שסוף סוף אין אחידות במשנה, מדוע שלא תעמיד את הרישה כשיטת רב חייא בר אבא, ששני הצדדים טוענים בריא, ומזה נלמד שלסומכוס אפילו כאשר שני הצדדים טוענים בריא, הוא אמר שיחלוקו. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שכאשר ההבדל הוא בין טענות בריא ושמע לבין טענות שמע ובריא, זה עדיין נחשב חד מילטי, גם אם טענות הצדדים מתחלפות בין הרי של הסיפה. מה שאין כן, אם אתה מעמיד את הרישה בטענות בריא ובריא, ואת המקרים של הסיפה בטענות שמע ובריא, תרי מילנינו, זה כבר נחשב לשני עניינים שונים, וזה שובר את האחידות במשנה. כך שלסיכום, רב פאפה הוכיח שאת מקרה הסיפה של המשנה צריך להעמיד שהניזק אמר שמע והמזיק אמר בריא, כדי שזה לא יסתור את הסברה שאמר רבא בר נתן, שטענו חיטים והודה לו בסעורים, שהנתבע פטור מלשלם אפילו את דמי הסעורים. ומזה הוא הוכיח שעל מנת לשמור על האחידות במשנה, גם ברישא מדובר על טענת בריא ושמע, אם כי הניזק הוא זה שטוען את טענת הבריא, והמזיק הוא זה שטוען את טענת השמע. ובמקרה הזה אמרה המשנה שחכמים חלקו על סומכוס, ולא כפי שאמר רב חייא בר אבא, שגם במקרה של טענת בריא ובריא, אומר סומכוס שממון המוטל בספק חולקים. ואומרת הגמרא גופה, בוא נדון בגוף הדברים שהזכרנו קודם, שאמר רבא בר נתן, טענו חיטים והודה לו בסעורין, פטור הנתבע מלשלם אפילו את דמי החיטים. ושואלת על כך הגמרא, מהי כמה שמלן? מה רבא בר נתן בא להשמיע לנו? תנינה, הרי שנינו את זה במפורש, במשנה במסכת שבועות שאומרת, טענו חיטים והודה לו בסעורין פטור. מבארת הגמרא, אם ההתם, אם היית רוצה ללמוד את הכלל רק מדברי המשנה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שהנתבע פטור מדמי חיטין וחייב בדמי סעורין. כמה שמלן, לכן בא רבא בר נתן והשמיע לנו שהכוונה במשנה דפטור לגמרי אפילו מדמי הסעורין. ממשיכה הגמרא ומקשה על דברי רבא בר נתן, תנן, הרי שנין במשנה שלנו, שבמקרה שהיו הנזקין שניים, אחד גדול ואחד קטן וכו', אמרה המשנה שהמוציא מחברו עליו הראיה. ומכאן ניתן לדייק, אם הנזק לא מייטי, לא מביא ראיה לדבריו, שמגיע לו את הסכום הגדול יותר, אז שקיל הוא נוטל כדי אמר המזיק את הסכום הקטן יותר. אבל הרי לפי דברי רבא בר נתן, עמי, מדוע הוא נוטל כלל? הרי מדובר על חיטים וסעורים נינו, שלפי רבא בר נתן במקרה כזה, פטור המזיק מלשלם. מתרצת הגמרא שאכן לדברי רבא בר נתן, צריך להסביר את המשנה באופן הבא, שאם המזיק יביא ראיה לדבריו, אז הוא ראוי ליטול את הסכום הגדול יותר. ואין לו ליטול שום סכום אם הוא לא מביא ראיה לדבריו. מקשה הגמרא על ההסבר הזה והתניא והרשנין בתוספתא, שמרחיבה את המקרה הזה ואומרת, הרי זה משתלם על הקטן מן הגדול ולגדול מן הקטן. דהיינו שלמרות שלניזק אין ראיה לדבריו, הוא נוטל בפועל את התשלום המועט כפי שטען המזיק. מתרצת הגמרא שהתוספתא מדברת במקרה דתפס הניזק את שני השברים לפני שהניזק והמזיק הגיעו להתדיין בפני הבית דין. וכיוון שהוא מוחזק בשברים, אין הטענה של הניזק מוציאה מתחת ידו את התשלום שהמזיק מודה שהוא צריך לשלם לו. וזה לא סותר את דברי המשנה שדיברה במקרה שהניזק לא תפס את השברים, שבמידה ואין לו ראיה לדבריו, הוא אכן לא נוטל כלום. ובדיוק את אותה קושייה שהגמרה הקשתה על רבא בר נתן מהמקרה האמצעי במשנה, תקשה עכשיו הגמרה מהמקרה האחרון במשנה. תנן. שקשה מהמקרה האחרון במשנתנו על דברי רבא בר נתן, שהמשנה אמרה שאם היה אחד מהשברים טעם ואחד מהם מועד, והניזק אומר שהשור המועד הוא זה שהזיק את השור הגדול שלי, והטעם הוא זה שהזיק את השור הקטן שלי, והמזיק לעומת זאת אומר לא חי, אלא הטעם הוא זה שהזיק את השור הגדול שלך, והמועד הוא זה שהזיק את השור הקטן שלך, ואמרה המשנה שהדין במקרה הזה שהמוציא מחברו עליו הראיה. ומזה נדייק, אם הניזק לא מייטי, לא מביא ראיה לדבריו, אמרה המשנה שהוא שקיל כדי אמר מזיק, הוא נוטל את הסכום הקטן יותר כפי שטען המזיק. אבל לפי דברי רבא בר נתן שאמר, טענו חיטים והודה לו בסעורים שפטור לגמרי, ועמי המזיק בכלל צריך לשלם במקרה כזה. הרי חיטים וסעורים נינו, הרי המזיק מודה על דבר שהניזק לא תובע ממנו, וזה דומה לטענו חיטים והודה לו בסעורים. הפכנו דף, עונה הגמרא, שהמשנה התכוונה לומר שאם הניזק יביא ראיה לדבריו, אז הוא ראוי ליטול את הסכום הגדול יותר, ואין לו ליטול כלום במידה והוא לא יביא ראיה לדבריו. מקשה על כך הגמרא והתניא והרשנינו בתוספתא, שהרחיבה את המקרה הזה ואמרה, הרי זה משתלם לקטן מן המועד ולגדול מן התם, מה שאומר שגם אם אין לניזק ראיה לדבריו, הוא נוטל את הסכום שהמזיק הודה בו, וזה עומד בסתירה לכלל שאמר רבא בר נתן. מתרצת הגמרא שהתוספתא דיברה במקרה דתפס הניזק את שני השברים לפני שהניזק והמזיק הגיעו לדיון בפני הבית דין, ולכן הוא בעצם מוחזק בתשלום שהמזיק הודה בו. מה שאין כן במשנה שלנו מדובר, שהוא לא תפס את השברים, ולכן רק במידה והוא יביא ראיה לדבריו, אז הוא ראוי ליטול את הסכום הגדול, ואם אין לו ראיה לדבריו, אז הוא לא ייטול כלום. עד לכאן דף למד ה'.